כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו. השעה הבינלאומית והיום בעולם. החגיגות ברחובות סודן לאחר סילוקו של עומר אל-באשיר מהשלטון הן רק השלב הראשון. בחרטום מתקוטטים עכשיו מי יהיה המנהיג הבא, לאחר שהנשיא הזמני בן אוף התפטר בתום 24 שעות. עכשיו כבר יש נשיא גנרל חדש, בורהאן. העם מצידו דורש שלטון אזרחי. נשיא ונסואלה ניקולס מדורו החל בגיוס המוני של מיליציית מתנדבים שתמנע הפיכה נגדו.
מיסיון קומפלידה, סומוס 2 מיליונס דה מיליציאנו y miliciana, 2,199,000 hombres y mujeres de Venezuela.
Maduro רוצה שעד סוף השנה יצטרפו עוד מיליון חברים לכוחות הארגון שיגן על שלטונו. מתנדבים שיגנו לטענתו בנשק על השלום, הריבונות ועל שלמותה הטריטוריאלית של ונסואלה. בחירות כלליות היום בפינלנד, בשעה שהעולם הולך ימינה, נראה שיש מי שעושים את המסלול להפוך. אחרי 20 שנות שלטון ימין, הסקרים מצביעים דווקא על ניצחון צפוי למפלגת השמאל.
We need to strengthen our society, our welfare society, and that needs money.
עלינו לחזק את מדינת הרווחה, לשם כך צריך כסף, אומר אנטי רינר, מנהיג השמאל. האם העם הפיני שמשלם כבר היום כמעט 52% למס הכנסה, באמת מוכן לשלם יותר? בהודו החלה בשבוע שעבר ההצבעה בבחירות הכלליות, ויש מי שכבר מקוששים קולות באמצעות הפצת שנאה נגד מהגרים, בהם ראש מפלגתו של ראש הממשלה מודי, אמית שאה. בנאום במדינת מערב בנגל הוא קורא לגרש את המסתננים מגבול בנגלדש.
הוא אמר לי דש כי צורה צפר קטרה היי.
המסתננים האלה הם טרמיטים במדינת בנגל, הם איום לחברה ולאומה, הם שותים את פרנסתם של העניים. מפלגתנו נחושה להשליך את המסתננים החוצה, ובטוח שנעשה את זה. וגם איך אפשר בלי? זה יקרה הלילה, העונה השמינית והאחרונה בהחלט של משחקי הכס, לפחות בינתיים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בהתפתחויות הדרמטיות בסודן. מפגש ראשון התקיים אתמול בחרטום בין הצבא שתפס את השלטון לנציגי האופוזיציה. קבוצות האופוזיציה בסודן דורשות להקים ממשלת מעבר אזרחית לקראת קיום בחירות חופשיות. ניסוח חוקה חדשה והעמדה לדין של הנשיא המודח עומר אל-באשיר. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
אזרחים המשיכו להפגין בימים האחרונים בחרטום ובעוד ערים בסודן. אבל הפעם ההפגנות לא כוונו נגד עומר אל-באשיר. הנשיא שהורד מכס השלטון לפני פחות משבוע, כבר איננו בראש האג'נדה הציבורית שם. וההפגנות מכוונות כעת נגד החיילים אשר תפסו את השלטון. יותר מכך, נראה שהזעם בסודן רק מתגבר. העם הסודני ממש לא מוכן להחליף דיקטטורה ארוכת שנים בשלטון צבאי, והם מוכנים לצאת עבור כך לרחובות. שוב. בתחילה כשהצבא הודיע על הדחתו של אל-באשיר, התייצב שר ההגנה עווד אבן עוף בשורה הראשונה. אבן עוף בעצם מינה את עצמו לראש המועצה הצבאית שהוקמה כדי לנהל את סודן. אבל מבחינת הסודנים, אבן עוף, אשר כמו באשיר חשוד בפשעי מלחמה, הינו בשר מבשרה של הדיקטטורה הישנה. הוא בהחלט לא חלק מהאביב הסודני. מה שהרגיז את הסודנים במיוחד הייתה ההודעה של הצבא על כך שהמועצה הצבאית תשלוט במדינה במשך שנתיים, ורק אז יתחילו לחשוב על ממשלה אזרחית ובחירות. תנועות המחאה אשר התלהבו כל כך מסילוקו של אל-באשיר חידשו מיד את ההפגנות, והצבא הבין לאן נושבת הרוח. האחים שלנו הם השורות שלנו. כולם חייבים לצעוד קדימה ולומר את האמת, לבוא לכאן ולעמוד לצד העם. כך קרה קצין אחד אשר הצטרף לשורות המפגינים נגד השלטון הצבאי החדש. ההפגנות המחודשות הביאו לתוצאות מיידיות. שר ההגנה לשעבר אבן עוף זז הצידה, ובשבת הכריז הצבא על מינויו של אדם אחר לעמוד בראש המועצה הצבאית. האיש החדש הוא הגנרל עבד אל פתח בורהן. אבל גם החלפתו של אבן עוף בבורהן לא ממש עזרה, ונראה כי הרוחות בחרטום עדיין לא עטות. מה שהמפגינים רוצים לשמוע זו תוכנית להקמת ממשלת מעבר אזרחית עכשיו, ולא בעוד שנתיים. בינתיים התברר שגם בקרב צמרת הצבא יש חיכוכים, ושני גנרלים בכירים כבר פרשו מהמועצה הצבאית. ולא ברורה רמת התמיכה לזוכה בורהן בקרב אנשיו שלו. מיד לאחר שבורהן התמנה, נערך בחרטום מפגש ראשון בין הצבא לקבוצות של אופוזיציה כדי לדון בהסדרים לתקופת המעבר. כמה זמן זאת תימשך? עדיין לא ברור. המפגינים בחרטום נשבעים שלא להפסיק את המחאות עד שישיגו את מטרתם, כלומר סודן חופשית ודמוקרטית. הם רוצים ממשלה שתטפל במצב הכלכלי הקשה, שתוריד את מחיר הלחם, שתעצור את האינפלציה הדוהרת ותילחם בשחיתות. הם גם תובעים להעמיד את אל-באשיר וחרב מרעב לדין. ואם לדון על פי קצב ההתפתחויות שם בשבוע האחרון, הרי שהסאגה הזאת רחוקה מאוד מסיום. כאן רינה בסיסט.
האם ארצות הברית וקוריאה הצפונית בדרך לפסגה שלישית? זה לפחות המסר שמגיע משני מנהיגי המדינות. שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און חגג היום רשמית את בחירתו מחדש, בחירה ללא בחירה צריך לומר, והעביר מסר לעמיתו בבית הלבן. שלום לכתב חדשות החוץ איתמר מאירי.
שלום ערן.
אז כולם רוצים שלום, השאלה איך משיגים את השלום הזה?
כן, הוא לא תמיד זמין השלום הזה, אבל אני רוצה לפני כן, דיברת על החגיגות של קים ג'ונג און, אז הנה כמה צלילים מאתמול, מאירוע חגיגי שבו ציינו, חגגו לקים ג'ונג און את בחירתו המחודשת לתפקיד המנהיג העליון, הנה כך זה נשמע. כן, קולות השמחה המונוטוניים האלה, צריך לומר, הפכו בהחלט למשהו שמזהה את התקסים האלה, את העם הצפון קוריאני, אלפי אזרחים שנבחרו כנראה בקפידה, יחד עם גנרלים ובחירי שלטון, נכחו בטקס הזה שנערך כנראה אתמול, אתה יודע, קשה לומר בקוריאה הצפונית.
כי הרי אופוזיציה בדיוק. אין שם בקוריאה הצפונית.
לא, אופוזיציה אין שם, אבל חגיגות יש, וקים ג'ונג און גם קיבל תואר חדש, הנציג העליון של כל העם הקוריאני, אוקיי? ויש לכך משמעות, אנשים ככה ומתחילים לנתח את התואר הזה, מה זה אומר, מדברים על כך שהוא רוצה להיות הנציג של כל העם, הרי קוריאה הצפונית חותרת כמובן לאחדות העם הקוריאני, זו המטרה שלה, ויש מי שסבורים שהתואר הזה בא להעניק לו עוד סמכויות, עוד כוח, אם כי אני לא יודע איזה כוח חסר לקים ג'ונג און.
מה חסר, כן.
כן, בדיוק. אגב, ביום שישי, אתה יודע, מינו גם ראש מדינה חדש, זה תפקיד ייצוגי, יש איזשהו רענון שורות שם בשלטון הצפון קוריאני. אז אתמול טראמפ צייץ שיחסיו עם קים טובים מאוד, וגם פתח את הדלת לפסגה מספר 3, אחרי הפסגה בסינגפור בשנה שעברה, ובהנוי בפברואר, וקים ג'ונג און מיד השיב לו. הוא אמר, אמנם אני מאשים את האמריקנים בקריסת השיחות הקודמות לפני כחודש וחצי בהנוי, אבל אני מוכן להיפגש עם טראמפ שוב, שים לב, בתנאי שיבוא בגישה הנכונה. אני די בטוח שטראמפ לא אהב לשמוע את המשפט הזה. אנחנו יודעים שבקוריאה הצפונית מאשימים את ארצות הברית בכך שהיא באה עם דרישות חד צדדיות לפסגה האחרונה, ולכן למעשה השיחות קרסו, כך שקשה לומר אם הקרקע בשלה גם לשיחות נוספות, אם נעשה מספיק כדי לגשר על הפערים הדי גדולים. ואני מציע שישמע דברים שאמר שר החוץ של טראמפ, מייק פומפאו, אמש, התייחס גם לעניין הצפון קוריאני. הנה הדברים.
With respect to North Korea, we made real progress in Hanoi. I am confident that the leadership in America will continue to make progress to solve this challenge of a nuclear threat that is posed to the world. There remain in place today the world's strongest sanctions, UN Security Council resolutions, which make clear the objective, the denuclearization of North Korea. I'm very confident will continue
כן, אז עשינו התקדמות אמיתית בהנוי, אומר פומפאו. אני משוכנע שההנהגה האמריקנית תמשיך להתקדם על מנת לפתור את העניין האיום הגרעיני, שהוא, אומר פומפאו, נושא שגורר כיום את הסנקציות הקשות ביותר משלל הנושאים על השולחן של הקהילה הבינלאומית. הוא מדבר על העיצומים על קוריאה הצפונית שנועדו להביא להתפרקותה מנשק גרעיני, ומביע אופטימיות להמשך הדרך, חרף פיצוץ השיחות שבהחלט לא השאיר יותר מדי מקום לאופטימיות אז. אז כאמור, פערים יש, פסגה שלישית, שני המנהיגים מוכנים, כל אחד עם התנאים שלו, טראמפ כהרגלו לא חושף את הקלפים יותר מדי מהר.
איתמר מאירי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
אז הנשיא טראמפ ממשיך להישמע אופטימי בעניין קוריאה הצפונית, גם בשעה שקים ג'ונג און משחרר הצהרות תקיפות. האם טראמפ עדיין מאמין שהוא יכול להגיע לעסקה עם הרודן הצפון קוריאני?
בהחלט נראה שטראמפ לא ויתר על החלום הזה של עסקה עם הצפון קוריאנים. אולי בגלל שמהרגע הראשון הוא טיפס על עץ מאוד גבוה, ובעצם הכריז על סיום הסכסוך, והיה צריך להצדיק את הפסגה הראשונה שלו עם קים. אבל מעבר לכך, לכל אורך הדרך אנחנו רואים את השבחים האלה שלו למנהיג קוריאה הצפונית, את התקוות האלה לעתיד טוב יותר. גם אתמול בציוצי התגובה שלו לנאום של קים, אנחנו רואים שהוא אומר, המערכת היחסים בינינו היא לא רק שהיא מאוד טובה, הייתי קורא לה מצוינת, ובהחלט זה יכול להיות רעיון טוב לעשות פסגה שלישית. יש פוטנציאל נהדר בקוריאה הצפונית לצמיחה, לסגסוג כלכלי, תחת מנהיגותו של יושב ראש קים, כותב דונלד טראמפ בציוצים שלו. הוא מחכה ליום בקרוב, אומר טראמפ, שבו ניתן להסיר את הסנקציות ולסיים עניין הנשק הגרעיני, ואז קוריאה הצפונית תהיה המדינה המשגשגת ביותר בעולם, אומר נשיא ארצות הברית. כמובן, ענייני זכויות אדם או נושאים אחרים שקשורים למשטרו של קים נזנחו מהדיון הזה, אבל כן, בהחלט, טראמפ מצידו היה שמח שוב לשבת לדיונים עם המנהיג הצפון קוריאני, אבל הבעיה היא על מה מדברים, האם יש איזשהו פתח מכיוונה של פיונגיאן להתפרקות גרעינית, וכרגע לפחות, נראה שאנחנו לא רואים, או לפחות לא בשיחות הגלויות, אנחנו לא רואים פתח כזה.
נעבור מכאן לסוגיית ההגירה. טראמפ מחריף את המאבק בהגירה נגד הגבול, דרך הגבול הדרומי. עכשיו הוא שוקל העברה של מבקשי מקלט שנתפסו לאורך הגבול, לערים שהכריזו על עצמן ערי מקלט ושנמצאות בשליטה של הדמוקרטים. בואו נדבר קודם על המושג הזה, ערי מקלט. מה זה עיר מקלט?
בעצם זה לא מושג פורמלי, אבל הרבה מאוד ערים בארצות הברית, אחרי שדונלד טראמפ הכריז עם כניסתו לבית הלבן איזושהי מלחמה על מהגרים שנמצאים בלי תעודות, הרבה מאוד ערים בארצות הברית, ערים רובן בשליטה של הדמוקרטים, הכריזו על עצמן כעיר מקלט. מה זה אומר? זה אומר שהם לא ישתפו פעולה עם רשויות ההגירה, והן באמת לא חייבות. הרי בסופו של דבר זהו השלטון הפדרלי שמטפל בענייני הגירה. ואם למשל עיר, למשל כך עיר קטנה כאן במדינת מרילנד, תקומה פארק, אם היא מחליטה שהיא עיר מקלט, זה אומר שמאגרים לא חוקים לא צריכים לדאוג שהרשות המקומית שלהם תסגיר אותם לידי רשויות ההגירה. זה אומר שאם רשויות ההגירה יבואו ויבקשו למשל להעביר אליהם מהגר בלי תעודות שנתפס על עבירת תנועה, הם יגידו לא, זה לא ענייננו, אנחנו פה נותנים מקלט לאנשים האלה, אלה הן ערי המקלט.
אבל יש חוק פדרלי שאומר שאסור להגר לארצות הברית באופן בלתי חוקי, האם ערי המקלט האלה באופן עקרוני לא עוברות על החוק?
אז כאן יש דיון משפטי ויש ההנחה והדי מקובלת היא שהן לא עוברות על החוק כל עוד הן לא מסרבות בפועל, ולא נקלעות לאימות ישיר עם המשטרה הפדרלית או עם הרשויות הפדרליות בנושא הזה, ולכן יש באפשרותן, יש בסופו של דבר בידי הרשויות המקומיות הרבה מאוד סמכות לנהוג כרצונן, אלא אם כן הן מגיעות לאימות של ממש של רצונות עם המשטר, הממשל הפדרלי, וזה לא קורה לרוב, ולכן הרעיון הזה של עיר מקלט הוא די יעיל בסופו של דבר, בעצירת הכוח הזה של רשויות ההגירה להגיע לכל מקום.
אומר הנשיא טראמפ, כן, אומר הנשיא טראמפ, רבותיי, אם אתם לא מתכוונים לציית לחוק, או למלא את דרישותיי, אני מתכוון להביא את המהגרים אליכם לערים שלכם.
או במילים אחרות, הוא אומר לאנשים, אתם כל כך אוהבים מהגרים? הנה, אני שולח לכם אוטובוסים מלאים במהגרים שתפסנו לאורך הגבול, הם ממתינים לטיפול בבקשות המקלט שלהם, אין לנו מקום שלהם, קדימה, סן פרנסיסקו, אתם אוהבים מהגרים? האוטובוסים בדרך. זה היה הרעיון של דונלד טראמפ. רעיון שצריך לומר הוא די חסר תקדים והוביל, יש דיווחים שזה מה שהוביל אפילו להתפטרות או לדרישת או לפיתורים של השרה לביטחון המולדת שסירבה לשתף פעולה עם זה. כאשר הרעיון של טראמפ הוא, תראו, בבקשה, לכו לערים האלה ששם הם רוצים אתכם. אומרים הדמוקרטים ואומרים אנשים מערי המקלט, אנחנו מאוד אוהבים מהגרים, אבל מה שאתה עושה עכשיו, דונלד טראמפ, זה להשתמש בהם בתור נשק. אתה משתמש בהם בתור נשק פוליטי, לוקח אנשים מהגבול, מסיע אותם אלפי קילומטרים באוטובוסים, רק כדי להוכיח שאתה יכול לפגוע בדמוקרטים. זה לא בסדר, הם אומרים, והם מוסיפים לכך הדמוקרטים בקונגרס. מה, אתה גם לא, אין לך סמכות לעשות זאת, התקציב, המשרד לדת, קובע בצורה מאוד מפורשת מה מותר ומה אסור לעשות, ואין שם סעיף של שינוע מהגרים לערים רחוקות מהגבול, אבל הוויכוח הזה בהחלט מסמל את הנחישות אולי של דונלד טראמפ להילחם בנושא הזה של ההגירה הלא חוקית לארצות הברית, בכל הכוח וכל האמצעים שיש לו, וכמה מהאמצעים שאין לו כנראה, ולהפוך את הנושא הזה לעניין הפוליטי המרכזי לקראת הבחירות הבאות.
ומצד שני, אתה יודע, התושבים באמת במדינות הדרום, שנאלצים להתמודד עם האתגר הזה כבר במשך שנים ארוכות, ואפשר להבין שקצת נמאס להם לשאת בנטל הזה, בשעה שהם רואים את מדינות הצפון, וערי המקלט מביעות תמיכה בהגירה הבלתי חוקית.
כן, רק שהנתונים לא בהכרח מחזקים את הטענה הזאת. למעשה, הקבוצות האלה של ה... וצריך לומר, יש שינוי במגמות ההגירה בחודשים האחרונים. אבל עד עכשיו, בסופו של דבר, המדינות והערים לאורך הגבול חיו די בשלום עם הרעיון הזה של הגירה לארצות הברית. זה יותר הגיוני מבחינת התרבות והשפה לקלוט רבים מהם באזור הזה, ויש ביקוש עבודה גם בתחומי חקלאות ותעשייה באזורים האלה שמאפשרים לאנשים שנכנסים באופן לא חוקי, גם בתעשיית השירותים, להיקלט בצורה יותר נוחה, כך שאין כאן באמת איזשהו עומס כלכלי מאוד משמעותי. צריך אבל באותה מידה לומר, הדברים משתנים עכשיו. אנחנו מדברים כאן על מציאות שממש בחודשים האחרונים השתנה, המספר של המשפחות שנכנסות דרך הגבול הדרומי גדל בצורה מאוד משמעותית, היכולת של מתקני ההחזקה הזמניים לקלוט אותם כבר מזמן הגיעה לתפוסה מלאה, ולכן עכשיו כן מתחילה להיות איזושהי בעיה אולי לאורך מדינות הגבול, ששם צריך לשאול את השאלה כמה אנשים כאלה אנחנו יכולים לקלוט ולאורך כמה זמן.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, בסוף השבוע הסעיר נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו את מערכת היחסים בין ישראל לברזיל, בעוד התבטאות מעוררת מחלוקת. שוב בנושא השואה, תגובות חריפות פורסמו, גם של נשיא המדינה, גם של יד ושם. אבל מה בעצם ניסה בולסונארו לומר? אנחנו מבקשים לשמוע מכתבנו בברזיל, רן לוצקי. שלום רן.
שלום, צהריים טובים.
אז בוא תסביר לנו קצת את הקונטקסט, כיוון שקצת היה קשה להבין למה בדיוק הנשיא התכוון בדברים שלו.
נכון, בהחלט תפס את תשומת הלב מה שהוא אמר, שאפשר לסלוח על השואה, אבל אי אפשר לשכוח. אבל הקונספט היה קצת רחב אולי, הוא נעם לכמרים אוונגליסטים, בפני כמרים אוונגליסטים בריו דה ז'נרו, קהל שבהחלט תומך בישראל ואוהב אותה. ולדעתי מה שהוא ניסה להגיד זה דווקא לטובת ישראל, הוא ניסה להגיד שלעולם לא יסלחו ושצריך לזכור את העבר כדי לדאוג שדברים כאלה לא יקרו בעתיד, מה שכנראה הוא לא מספיק רגיש והוא לא מכיר את, המסורת הישראלית שתמיד אומרים שלא נסלח ולא נשכח, והוא פשוט אמר מה שהוא חשב בלי להבין את כל משמעות.
יש פה במידה מסוימת חוסר הבנה של הנרטיב הישראלי הזה שמדבר בעצם על לא נשכח ולא נסלח. זה לא משהו שהוא כל כך מובן בשפה הפורטוגזית נגיד.
לא, כמובן, אני חושב שרוב האנשים ברזילים, כמובן אם לא יהודים, לא יכירו, לא יבינו על מה מדובר, והתבטאות כמו של בולסונארו ולא תעורר באוזניהם שום דבר מוזר. עם מלא התגובה הישראלית של יד ושם ושל המוסי ריבלין, אז אני לא חושב שמישהו בברזיל היה מבין שמה שהוא אמר פה לא בסדר. זה גם אולי מתחבר קצת יותר לנרטיב הנוצרי של הצליחה. אני חושב שבמקרה הזה, באמת כבוסונארו בשבועות האחרונים אמר כמה דברים שבאמת קצת קשה להבין מאיפה הם באו, אני חושב שבמקרה הזה הכוונה שלו הייתה טובה, אנחנו יודעים גם לאן מובילות כוונות טובות לפעמים, כן? אבל הוא פשוט...
זהו, שזה נפל, על, זה נפל כנראה על בטן מלאה בעקבות ההתבטאויות שלו ביד ושם, שנתפסו כווכחנות וחוסר כבוד ערב הבחירות בישראל, וניסיון אולי לגרור את השואה לתוך כל הפרשה הזאת, וזה בהחלט עורר לא מעט מחאות כאן בישראל.
כן, כן, לחלוטין. התבטאות ביד ושם הייתה משהו אחר לגמרי, שהיא מראה משהו אולי הרבה יותר חמור על חוסר הבנה של ההיסטוריה, חוסר כבוד, ואולי יותר מהכל ניסיון להפוך את ההיסטוריה, להכניס אותה לתוך ויכוח פוליטי שהוא מנהל בברזיל, ככה שזה, אני חושב שזה בהחלט ברמה אחרת של התבטאות מרגיזה, אבל כן, הוא, כמו שאמרת, הוא הרוויח את זה, הוא התבטאויות הקודמות שלו, אם לא בתוך ברזיל, אם נזכור לקראת סוף החודש הקודם, הוא דיבר על כך שהצבא לא ביצע הפיכה, וכמובן שהתבטאות שעוררה הרבה כעס בברזיל, תפסו את זה כניסיון לסלף את ההיסטוריה של המדינה, אז ככה שאנחנו מחברים את כל השרשרת ההתבטאויות האלה האחרונות, ברור שגם אם עכשיו הוא אומר משהו שרק לא הובן כהנחה, או קצת חוזר רגישות, ומיד מעורר הרבה תגובות, וזה הרוויח.
ולתוך כל זה נכנסה תגובתו גם של שגריר ישראל בברזיל, יוסי שלי, שעוררה לא מעט תמיהות כאן בישראל, על העובדה ששגריר מוציא תגובה אחת, שבמידה רבה תומכת בבולסונארו, בעוד שנשיא מדינת ישראל מוציא תגובה אחרת. איך, האם השינשוני הזה בגוונים, בעמדות, קיבל איזשהו ביטוי שם בתקשורת הברזילאית?
האמת שאני עוד לא ראיתי שום התייחסות להתבטאות של השגריר, אני גם לא בטוח אם היא פורסומה בעצם בשפה הפורטוגזית, כן. אני לפחות עד עכשיו עוד לא ראיתי שום התייחסות לזה בתקשורת, יכול להיות שגם בגלל זה עוד שעה מוקדמת ביום ראשון, את ההתייחסויות של נשיא ריבלין ושל יד ושם הובלטו כמובן. אין לי הרבה מה להגיד על חוסר התיאום בין המוסדות הישראלים, אני חושב שזה אולי אנשים שמבינים יותר טוב ממני במצבו של משרד החוץ ולמה הדברים האלה קורים, אבל לא היה הרבה תשומת לב להתבטאות.
תגובה אחת שכן מגיעה אלינו בשעות האחרונות מז'איר בולסונארו עצמו, באמצעות השגרירות שלנו שם בברזיל, מסר חדש לעם בישראל מפי ז'איר בולסונארו. לעם בישראל, בעת ביקורי בירושלים כתבתי בספר המבקרים של יד ושם, אלו השוכחים את עברם נידונים לכך שלא יהיה להם עתיד, על כן כל פרשנות אחרת היא בעלת עניין רק לאנשים המבקשים להרחיק אותי מחבריי היהודים. סליחה כיום היא דבר אישי ומעולם לא התכוונתי להשתמש במילה בהקשר היסטורי, כמו במקרה של השואה שבמהלכה בוצע רצח עם אכזרי של מיליוני חפים מפשע. מה נאמר? מודה ועוזב.
כן, אחרי שהוא כנראה העמידו אותו על אותו, העמידו אותו שהדברים שהוא אמר לא מקובלים לאוזניים ישראליות ויהודיות, והוא מנסה לתקן. הוא בהחלט בעד ישראל, אני חושב שאין ספק, והוא ימשיך להיות כזה.
רן לוצקי, כתבנו בסאו פאולו, תודה.
תודה, להתראות.
את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לדמוקרטיה הגדולה בעולם, הודו, שהחלה את הליך הבחירות שלה בשבוע שעבר, וזה יימשך הרבה זמן, חודש שלם של בחירות, וגם חודש שלם של מתיחות בין דתית, בין מעמדית. שלום ליותם יעקובסון, מורה דרך וסופר.
שלום, צהריים טובים.
שעוסק לא מעט בנושא הודו, גם מטייל שם לא מעט. איך מקיימים בכלל מערכת בחירות במדינה כל כך גדולה, מדינה של יותר ממיליארד תושבים?
כן, יותר ממיליארד, אבל רק כ-900 ומשהו מיליון, רק, כן. בעלי זכות הצבעה. זה הליך שנמשך כחודש וחצי, לא מתקיים יום בחירות, אלא יש הרבה ימי בחירות בהתאם למקום מגורי האנשים, כך החלוקה. כאשר הספירות הסופיות והתוצאות אמורות להיערך ולהתפרסם סביב אמצע מאי. זאת לפחות התוכנית, כמובן שבתוך זה יש הרבה מאוד מהלכים של שחיתויות, והרבה מאוד מהלכים של הטיות קולות וכן הלאה, כפי שאנחנו מכירים גם במדינות קטנות יותר, תארו לכם מה קורה בהודו.
כן, ושמענו בימים האחרונים התבטאויות די קשות של מנהיג מפלגת השלטון, הוא ביקר במדינת בנגל, והתבטא שם בצורה מאוד מאוד חריפה נגד המהגרים שמגיעים מבנגלדש. עד כמה הנושא הזה, כינה אותם טרמיטים לא פחות, עד כמה הנושא הזה של הגירה בלתי חוקית למשל עולה לסדר היום שם בשיח הציבורי?
הוא עולה לסדר היום בבנגל המערבית, ועכשיו על רקע הבחירות, אנחנו אפילו בתוכנית שלך, שוחחנו על זה לפני כחצי שנה, אם אינני טועה, לא מדובר במהגרים שהגיעו היום, וגם לא אתמול וגם לא שלשום, מדובר על מהגרים שחיים שם כ-40 שנה, מאז התבצלותה של פקיסטן המזרחית מפקיסטן, והפיכתה או עצמאותה של בנגלדש. כך שבהרבה מאוד מובנים עושים עוול לאותם אנשים שאומנם עברו את הגבול בצורה לא חוקית, אבל אפשרו להם קיום מלא וממושך מעבר לגבול. הם לא ממש תופסים משרות מקומיות, הם חיים את החיים שלהם בעוני מרוד, אבל כחלק מהמהלכים ההינדואים הלאומנים מטעם הממשלה השלטת בבנגל המערבית, נרנדרה מודי, כשהוא מבקר, שאמור עכשיו סומך את ידיו על זה, כי זה דבר שמן הסתם יביא לו עוד קולות, לפחות באזור הזה. בהודו הגדולה זה לא נשמע באותה עוצמה שזה מהדהד בבנגל המערבית.
בוא נדבר על סקרים, כי על פי הסקרים נראה שמודי בדרך לניצחון, עד כמה באמת אפשר לסמוך על המידע הזה שמתפרסם בתקשורת ההודית.
כן, אני לא יודע, אני לא יודע מה לגבי סקרים, אני חושב שכולנו סבנו סקרים במדינה קטנה אחרת. אני גם לא נביא, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל מאיזושהי יעד מאוד חלקית שיש לי על הדופק ההודי, בהחלט עושה רושם שמי שמכהן כרגע בשלטון הוא זה שגם יכהן בקדנציה הבאה, כלומר נרנדרה מודי בראש מפלגת ה-BJP, המפלגה ההינדואית או המפלגה הכלל הודית, אני יותר אוהב לקרוא לה כך, מכיוון שבהרבה מאוד מובנים האיש הזה מתעתע בין שני קצוות, וקשה מאוד אני חושב לתפוס אותו ולהגדיר אותו. זה אדם שאופף אותו ערפל מאוד מאוד סמיך, גם בחייו האישיים, גם בעברו, וגם בכל מה שנוגע להתנהלות שלו. כלומר, מצד אחד, זה אדם שאתה תראה אותו בחשבון האינסטגרם שלו, טובל בגנגס, בקום במלה, בלבוש מקומי, נושא דרשות, עולה לרגל למרכזי הצליינות ההינדואים, ובמובן הזה תוכל לומר, אין אורתודוקס ממנו. מצד שני, האדם הזה גם מדבר וגם פועל בצורה כלל הודית, בצורה שבה הוא בהחלט מבקש לטשטש את ההבדלים הבין דתיים, הבין מעמדתיים אפילו בהודו, כדי ליצור איזושהי ישות אחת שהיא ישות הודית. ובמובן הזה אני חושב גם שיחק לידיו איזשהו אירוע היסטורי מאוד מאוד כאוב, שעדיין מדמם, למרות שחלפו 100 שנה מאז שהוא התרחש, זה קרה אתמול לפני 100 שנה,
הטבח באמריסטר, אמריצר.
הטבח באמריצר, נכון. כן. אכן כן. שהאירוע הזה נוגע בכמה נקודות, למעשה, אולי נתאר את האירוע לטובת מי שלא מכיר, מדובר בהפגנה שקטה, הפגנה לא אלימה, בלב שכונת מגורים, למעשה במקום שהוא סגור לחלוטין כולו בבתי מגורים, למעט כניסה אחת שהייתה גם מוצא אחד.
כאמור, לפני 100 שנה, הבריטים אז שולטים בהודו?
הבריטים אז שולטים, ההפגנה היא נגד ההתנהלות השלטונית בכלל, ובפרט כנגד הזרוע הקשה של המושל המקומי, מושל פנג'אב הבריטי, והוא מחליט בזרוע מאוד מאוד קשה לחסל את המרידה הזאת, ולמנוע מאנשים לזקוף ראש ולפצות פה. הוא שולח לגיון כדי למעשה להשתיק את הפיות. לא על ידי פיזור ההפגנה, אלא על ידי חיסול ההפגנה. דרך הפתחה היחידה, שדרכה גם יכלו המפגינים להיכנס, נכנסים לגיונות. בכל המקורות כתוב שמדובר בלגיונות בריטיים, חשוב כאן לדייק ולומר, מדובר בלגיון נפאלי, בגורקה, שמשמשים כסחירי חרב אצל הבריטים. ומאז, דרך אגב, יש איבה מאוד מאוד גדולה בין הנפאלים להודים, שלזה צריך להכניס את היותם של הנפאלים כוח עבודה. אם דיברת קודם על הגירה ועל עבודה זרה ועל נטילת מקורות פרנסה, כאן זה משחק על אותו קלף. הנפאלים לא רק שטבחו בנו, אלא גם תופסים לנו עכשיו את הפרנסה בהגיעה ממדינה.
זה נגמר בסופו של דבר, צריך להגיד, ב-379 הרוגים, למעלה מ-1,000 פצועים, וסיפור שמלווה את הנרטיב ההודי למשך שנים.
זה יותר מפי 2 הרוגים. כלומר, המספרים הם לא מספרים רשמיים. בהודו, כל אימת שתדבר על הטבח, הם ידברו על כ-800 הרוגים לפחות. ינציחו את הזוועה הזאת דרך באר שעדיין קיימת באותו מקום שהפך אתר זיכרון, שאליה קפצו אנשים מאימת היריות וכמובן מצאו את מותם. אירוע מאוד מאוד קשה שהפך להודו את הקרביים כבר אז, למשל מוהנדס קרמצ'אנד גנדי, מהטמה גנדי, שינה את עמדותיו ביחס לשלטון בצורה מוחלטת בעקבות האירוע הזה. כלומר, אם עד אז האג'נדה שלו הייתה שהשלטון הבריטי הוא לגיטימי וצריך רק לתקן את דרכיו, החל מאותו אירוע הוא אומר, השלטון הבריטי איננו לגיטימי עוד, את הבריטים צריך לסלק מאדמתנו.
100 שנה לאותה נקודת מפנה היסטורית חשובה בהיסטוריה ההודית. יותם יעקובסון, סופר ומורה דרך, תודה רבה.
בשמחה.
אנחנו ממשיכים בגל הבחירות ששוטף את העולם, כך נראה היום בחירות בפינלנד, והתחזית היא שהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית תזכה ברוב בפעם הראשונה אחרי 20 שנה, כך על פי הסקרים. אותם סקרים צופים גם עלייה נוספת למפלגת הפינים, הימנית הקיצונית, חרף הפילוג בשורותיה לפני כשנתיים. היא צפויה להיות המפלגה השנייה בגודלה, המועמד להרכבת הממשלה, לא מתכוון לשתף פעולה עם מפלגת הפינים, עם מפלגת הימין הקיצוני, ולכן הוא צפוי לימים קשים מאוד במלאכת הרכבת הממשלה. דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
כאשר שוודיה מצוננת, לפינלנד יש דלקת ריאות. ואכן לפחות מן הסקרים האחרונים נראה שאותו קושי שהיה בשוודיה להרכיב ממשלה, עלול להופיע כעת ביתר שאת גם בפינלנד. ממשלתו של ראש הממשלה היוצא יוהן סופילה סיימה את הקריירה שלה אחרי שהתפטרה לפני כחודש, והשותפה הבכירה בקואליציה שלו, מפלגת הפינים הימנית, קיצונית, מצליחה כנראה להגדיל את כוחה למרות הפילוג בשורותיה לפני כשנתיים, ותהיה השנייה בגודלה. כמו בשוודיה, גם כאן המועמד להרכיב את הממשלה החדשה, אנטי רינה, הסוציאליסט, יצטרך לחפש שותפים לממשלתו בקרב מפלגות הימין. אולי מפלגות המרכז, אולי מפלגת המרכז של ראש הממשלה היוצא. בכל אופן הוא הכריז, כמו עמיתו בשוודיה, כי לא ישתף פעולה עם מפלגת הפינים, דבר שעלול להיות לו אבן נגף קשה. מפלגת הפינים בחרה יושב ראש חדש לפני כשנתיים, את יוסי הלה אהוס, פוליטיקאי פופולרי מאוד, שונא מוסלמים וגם נידון בעבר על התבטאויות גזעניות ואנטי דתיות. להיכנס לקואליציה איתו אי אפשר, וכל האלטרנטיבות האחרות קשות. כי השותפים הפוטנציאליים כבר הביאו התנגדות למדיניות המיסוי החדשה של ראש הממשלה האמור, שאמורה להיות קרש הצלה לכלכלת פינלנד המקרטעת. פינלנד נמצאת בגירעון תקציבי ענק. האוכלוסייה המבוגרת שלה גדלה בהתמדה ומהווה היום יותר מ-20%. משבר ייצוא הנייר ובעיקר נפילת התעשייה הפינית הגדולה, נוקיה, גרמה לפינלנד נזקים חמורים. הממשלה היוצאת ניסתה להקפיא שכר, לצמצם את הפנסיות ולעצור את הגידול בהוצאות הבריאות והסעד כדי למתן את הגרעון. זה גרם לבריחת מצביעים לשמאל, אבל הבעיות הכלכליות עומדות בעינן ומשוועות לפתרון. מי יצליח לעגל את הריבוע בהלסינקי, או מי יצליח ללכת יחד גם עם מי שנחשב למוקצה מחמת מיאוס, אין לדעת. אבל ברור דבר אחד, גם בפינלנד יודעים הפוליטיקאים מה עליהם לעשות כדי להציל את הכלכלה. הבעיה היא שאינם יודעים איך ייבחרו אם יעשו את הנדרש מהם. התוצאות הסופיות יתפרסמו הערב אחרי שעון 10 בלילה, שעון ישראל. כאן קופנהגן.
בפריז נערך היום המרתון הבינלאומי המסורתי, מספר משתתפים חסר תקדים, 60,000 רחובות פריז שהתרגלו למראות הרס והתנגשויות אלימות, חזרו ליום אחד, גם עם תחת הבטחה כבדה, לשדר שמחת חיים ורוח של אחווה. כתבתו של גדעון קוץ.
כצפוי רץ ורצה אתיופים, אברה מילב וז'לט בורקה זכו היום במרתון הבינלאומי הרביעי של פריז. הרצה הצרפתית קלמנס קלווין שברה את סי צרפת. בית המשפט אישר ברגע האחרון את השתתפותה לאחר שהושעתה בגלל התוצאות החיוביות של בדיקת הסמים שעברה. שרלי מנקרל בן ה-89 רץ את המרתון ה-30 שלו, והשיא החשוב ביותר, יותר מ-60 אלף איש ואישה, מספר חסר תקדים, השתתפו הפעם במרוץ. אבל המבחן וההישג האמיתי של המרתון של פריז היה השנה בעצם עריכתו. אמצעי הביטחון הדרקונים, חצי העיר נסגרה, מחשש לניסיון פיגוע, ועוד יותר, רחובות פריז ואתריה אחרי 3 חודשים של דם ואש ותמרות השן שהשאירו אחריהן הפגנות המחאה של האפודים הצהובים, נשמו לרווחה במפגן עממי של רוח טובה וספורטיבית. בין המשתתפים, אומנים ואנשי רוח, פוליטיקאים ואנשי ציבור שרוצים להחזיר לעצמם כך את אהדתו, הורים עם ילדים שלקו במחלות נדירות, וגם שוטרים בצד אלה שרק אתמול נלחמו בהם באלימות בשדרות שאנזליזה. ולצידם רצה שעברה את המרחק על עקבים בגובה של 7.5 סנטימטרים, וכלבה אוסטרלית חמודה שונה לשם גובי שכבר רשמה לזכותה כמה מרתונים. לכמה שעות נראה היה שרוח הסולידריות הרפובליקנית חזרה לרחובות, אבל מיד עם הסיום חזרו לשדר ולקרוא בראש חוצות את התעמולה לבחירות הקרובות לפרלמנט האירופי. כאן גדעון קוץ.
אנחנו מכאן לקצת תרבות, שהאורייה החדשה בעולם האומנות. מתברר שאנשי הגלריה הלאומית בלונדון ידעו שהיצירה סלווטור מונדי של ליאונרדו דה וינצ'י מזויפת. עכשיו צריך רק לראות כיצד הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן יגיב אחרי שהוא שילם עליה $450 מיליון. שלום למירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
שלום שלום ערן,
כמעט חצי מיליארד, כן, כמעט חצי מיליארד דולר על יצירה מזויפת.
אז תראה, לא יודעים בוודאות, אבל כן מסתבר, ואני הייתי באותה תערוכה בנשיונל גלרי בלונדון ב-2011, שהציגו לראשונה את התמונה הזאת, שאז נקנתה על ידי איזשהו סוחר ב-$1,175, זה כל הסכום היה. והם מחליטים להכניס את זה פנימה, אחרי שהם טוענים שנתנו את זה לחמשת המומחים הגדולים ביותר שיש, אבל מה שהם לא אמרו, אז שלא הייתה, מה שנקרא, לא כולם אמרו הן לאותנטיות של היצירה, מסתבר שרק שניים אמרו כן, אחד אמר שהיא לא יצירתו של ליאונרדו, ושניים נמנעו. הנסיך הסעודי לא ידע את הדבר הזה, ולכן הוא משלם כמה שהוא משלם. בוא נשמע אולי את ההכרזה ההיסטורית הזאת.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi, the masterpiece by Leonardo of Christ the Savior, previously in the collections of 3 kings of England. For the Salvator Mundi at 400 million. Francois is out. Are you sure, Francois? At 400 million then. Thank you all for your bidding here and on the telephone to my left. And of course here, Loic and Francois. It is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvator Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid. And the piece is sold.
נמכר.
כן, הסיפור הוא סיפור לא פשוט, ובאמת התחילו לעלות שאלות, כי הוא הבטיח להציג אותו בלובר החדש שנבנה אצלם, והוא לא מוצג. אני אז אמרתי בשידור שלדעתי זאת לא יצירה מקורית של ליאונרדו, היא כנראה כן של אחד התלמידים שלו, וייתכן שליאונרדו טיפה השתתף בציור שלה, ולכן היא נראית באמת עם הספומט או עם האשן הנהדר הזה. זאת פרשה שעוד לא גמורה.
זהו, בואי, כמי שעוצר את הארוחות, אנסי קצת להחזיר אותנו, להסביר לנו איך בעצם בודקים אותנטיות של יצירה, ואיך אפשר להבחין בכלל בין יצירה של ליאונרדו דה וינצ'י ליצירה של תלמידו שנעשתה בסטודיו של ליאונרדו דה וינצ'י.
זה מאוד קשה, כי למעשה אותנטיות, פרט לציור עצמו, בודקים על ידי, אתה יודע, הבד שמתאים לתקופה של, אתה יודע, 1500, סביבות 1500. כנל צבעים, כן, הצבעים ההם, היום אי אפשר להשיג את רוב הצבעים האלה. אבל אם מדובר בסטודיו, זה מסובך מאוד, זה דורש באמת מומחים שיודעים, ואת זה אנחנו למעשה עד היום לא יודעים, איך הוא עשה את ה, אתה יודע, את האשן הזה שיש גם במונליזה וביתר היצירות שלו, בפרט אם זה נעשה בסטודיו שלו, בכלל היה לו, הוא הרי ניהל פרשת אהבים גדולה עם אחד, עם סלאי, עם העוזר שלו, בחורצ'יק צעיר, הוא היה די מבוגר, וסלאי היה כנראה מאוד מוכשר, ועשו את העבודה ביחד, כך שאני לא חושב שאי פעם אנחנו נוכל לדעת מה עשה סלאי ומה עשה ליאונרדו, אבל אולי בכל זאת לא היה צריך לשלם סכום כל כך גבוה על היצירה הזאת, הפרשה הזאת עוד לא נגמרה, וזכיתי לראות את היצירה הזאת, השאלה אם אני אזכה לראות אותה בלוב של אבו דאבי, זאת כבר שאלה.
יש לך ספק בכלל, אנחנו יודעים שהיום אנשים כמוך מצליחים להגיע למקומות רחוקים מאוד מאוד. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile?
ועם המונה ליסה של נט קינג קול אנחנו במחווה קטנה ללאונרדו דה וינצ'י.
Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely lovely work of art.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויין ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו כבר התחלנו אותם קצת אצלנו. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם הדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית הסקטים, ותקבלו אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד. יום מצוין.
Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, or just a cold and lonely lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.